קוראים בספר זוהר לעם, בהקדמת ספר הזוהר, מאמר שמח במועדים ואינו נותן לעניים, בפסקה 175, בדבר המתחיל ואחר שנשמעו. אנחנו נזכיר שאת הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות ניתן לשאול גם באתר, ונשאלו כאן. שוב, פסקה ואחר שנשמעו, בדבר המתחיל ואחר שנשמעו, בפסקה 175.
נו, אם אנחנו תלויים בכוח עליון, וכל המעשים וכל התופעות וכל מקרים שאנחנו עוברים, הם רק כדי לגלות הנחיצות בכוח עליון, אז על ידי ספר הזוהר אנחנו עם החיסרון, לפחות הקטן הזה שרכשנו בכוח עליון, יכולים כאן להיות במגע עמו. כן? הגענו עכשיו בקריאת הזוהר ליכולת להתקשר. אז בוא ננסה.
ואחר שנשמעו טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדק, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, ונמצא שישליך אמת לארץ מטעם שקיבל טענת חסד וצדק, שעל ידי מצוות גמילות חסדים ומצוות צדקה לעניים, סופו לבוא לאמת, לעבוד את השם רק כדי לעשות נחת רוח אליו. כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. וזה גם שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה, ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשות הקליפות, שהניצוצין מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. והם גורמים בזה לכל מיני עבירות, כמו גניבה, גזלה ורציחה. אמנם יחד עם זה, נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם, עוד מתוך שלא לשמע, להנאתו עצמו, למלא תאוותיו השפלות, כפי כוחות שבירת הכלים, הנה סופו שיבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, כדי להשפיע לו נחת רוח.
אתם רואים איך שהוא מדבר בדיוק על מה שאנחנו דיברנו. ככה זה הרגחה מסובבת.
ובמועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את הכלים השבורים שלו, כי בימים טובים שהאדם מקיים מצוות שמחת יום טוב, מרוב השפע שנתן לו השם, אז הולך הקדוש ברוך הוא לראות את הכלים הנשברים שלו, שעל ידיהם ניתנת לאדם הזדמנות לעסוק במצוות שלא לשמה. והולך לראות כמה גמרו את תפקידם להביא את האדם לידי לשמה, ורואה שאין להם לכלים השבורים במה לשמוח. והקדוש ברוך הוא בוכה עליהם, כי רואה שלא נברר עוד מהם כלום, שלא הביאו את האדם לכלל לידי לשמה, כלל לכדי לשמה, אלא שעוסק בשמחת יום טוב רק להנאת עצמו לבדו. והנה אז בוכה עליהם, כלומר שכביכול מתחרט עליהם על מה ששבר אותם, כי לא שבר אותם וכן לא השליך האמת ארצה, אלא לטובת האדם, שיוכל להתחיל לעבוד שלא לשמה, ואחר כך יבוא לשמה. וכשהוא רואה שהאדם עוד לא זז משהו מתאוותו עצמו, אם כן, שבר אותם בחינם, ובוכה עליהם. עולה למעלה להחריב העולם, כביכול עולה אז לסלק השפע מהעולם ולהחריב העולם. כי בעת שאין הלא לשמה, ראוי להביא האדם ללשמה, נמצא שהשפע עצמו הוא לרע לו, כי הוא תובע על ידו יותר בתוך קליפת הקבלה, ואם כן, מוטב בשביל האדם להפסיק לו השפע ולהחריבו לגמרי. 176. באים לפניו בני הישיבה ואומרים, ריבון העולם, אתה נקרא רחום וחנון, יתגלגלו רחמך על בניך. אמר להם, האם לא עשיתי את העולם אלא על חסד? שאמרתי, עולם חסד ייבנה. והעולם עומד על חסד. ואם אינם עושים חסד עם העניים, אחריב את העולם. אומרים המלאכים העליונים לפניו, ריבון העולם, הנה פלוני שאכל ושתה לרוויה, ויכול לעשות חסד עם העניים, ולא נתן להם כלום, בא המסטין ולוקח רשות, ורודף אחרי האדם ההוא. פירוש, הנשמות העליונות, הנקראות בני הישיבה, מתחילות אז להתפלל על התחתונים שלא יפסיק השפע מהם. ויש לו לרחם על בניו, כי מלמדים זכות לפניו ואומרים, כיוון שעושים מצוותיו באמונה, הם נקראים בנים למקום. ועל כן ראויים לרחמים כרחם אב על בנים. והשיב להם הקדוש ברוך הוא, האם לא בניתי העולם אלא על החסד? והעולם רק על החסד עומד. כלומר, כי לא יגיע להם שום תיקון על ידי השפע בעת שאין מהנים לעניים. כי בריאת העולם הייתה על מה שהסכמתי למלאכי חסד, שעל ידי עשיית חסד איש לרעהו יתקיים העולם ויבואו לידי לשמה. ואתה, שאינם עושים חסד, לא יצמח מזה שום תיקון. ואז אמרו לפניו מלאכי עליון, ריבונו של עולם, הרי פלוני שאכל ושבע, ויכול לעשות חסד עם העניים, ואינו נותן להם כלום. כלומר, גם המלאכים העליונים, מלאכי חסד וצדקה, וכל אלו שהסכימו לבריאה, התחילו לקטרג עליה. כי לא הסכימו לבריאה בדרך זו של שלא לשמה, אלא כדי שיעשה חסד וצדקה, ויבואו על ידם לשמה. ואתה, שאינם עושים זאת, ואינם ראויים לבוא לשמה, הם מתחרטים על הסכמתם, ומקטרגים על האדם. ואז בא המסטין, ולוקח רשות, ורודף אחרי האדם ההוא, כי אחר שיתברר שאין האדם ראוי לבוא עוד לשמה עם המצוות שלו, אז ניתנת רשות למקטרג לעשות את שלו.
למה? כי רק בצורה כזאת אפשר להמשיך הלאה לקרב את האדם. ברור. זאת אומרת, אם אנחנו לא מתעוררים על ידי ההתעוררויות הטובות היפות, הקלות הנעימות, אז הם יבואו לצורה אחרת. אין טיפול בנו יהיה בצורה אחרת, כמו שאנחנו מטפלים בילדים, כן? בהתחלה ככה, במילים רכות, אחר כך יותר קשה, יותר נקשה, עד שאנחנו מתחילים להניש אותם ממש. הרצון לקבל, האגו שלנו, הוא לא מבין. אם הוא מבין אחרת, כן. זאת אומרת, אם בדרך הכישנה, אז מספיק לו, אם אנחנו מביאים לו שיטת התיקון, ואז הוא מודה בזה, מוצא בעצמו כוחות, איך לתקן את עצמו, איך לסדר את עצמו, העיקר שאנחנו נבנה לו כוח. אבל אם אנחנו מביאים לו כוח, מביאים לו שיטה, מסבירים לו והכל, וגם לא רוצה, אז לא רוצה, הכוונה שלא מרגיש צורך בזה. אז מביאים לו את הצורך הזה באיזה צורה של צרות וככה זה. זאת אומרת, הכל תלוי עד כמה שאנחנו יכולים לעורר את עצמנו ואת הציבור. וזה תלוי בעבודה שלנו. כי כאן בדיוק אנחנו נמצאים בנקודת הבחירה, לארגן את הסביבה כך שהאדם יתרשם ממין הטוב וירצה להתקרב לתיקון. כן.
מדבר כאן הרבה על החסד לעניים, אז שואל ג'ון משיקגו, מה זה לעשות חסד לעניים?
אני זה נקרא אני בדעת. השיר גם כן נקרא בדעת. אני בדעת שהוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא לא מספיק מרגיש, הוא לא יודע להקל את הדברים נכון, אז אתה צריך לעזור לו. אז כלפיו אתה צריך לטפל בחסד, כי חסד חסרה לו. ברגע שאתה מעביר לו את הכוחות האלה, כבר הוא יכול איתם להמשיך הלאה ולהשיג את החוכמה, להיות עשיר. כן, אדון.
אף פעם לא היה ברור לי, ואולי אתה עכשיו תפתח את עיניי, אומר, בצד אחד אומר ככה, שאמרתי שעולם חסד ייבנה, והעולם עומד על חסד, ואם אינם עושים חסד עם עניים, אחריב את העולם. כן. ובצד שני אתה בא ואתה מלמד אותנו, אנחנו לומדים כל הזמן, חוק עבדתי ולא שיניתי. אז איך מסתדרים כשני עניינים, כשזה אומר ככה, והוא אומר ככה? איך זה מסתדר לי? בצד אחד חוק עבדתי ולא שיניתי?
זה נובע בכלל מנקודת בריאת העולם, שהעולם נברא באהבה, בחסד, באהבה. ומה אנחנו רואים בעולם? צורה הפוכה? נו, אז מה? זאת השאלה?
לא, אז איך הוא אומר? פחות או יותר, אבל הוא אומר, חוק קבעתי ולא שיניתי, זה מישהו מאוד אכזר. הוא אומר, אני קבעתי, תמותו, תחיו, זה בעיה שלכם עכשיו. או שתעשו מה שאני אומר לכם, או תמותו.
לא, רגע.
זה חוק קבעתי, לא שיניתי, לא?
אבל מה שאתה קובע, תמותו או תחיו, זה לא מה שאצלו, תמותו או תחיו. יש כאן איזה מין אי-הבנה בינך לבינו. אצלו לחיות או לא לחיות, ככה, כמו אמלט, כן? זה להשפיע או לא להשפיע. אצלך לחיות או לא לחיות, זה לקבל מיליון דולר השנה ולבלות. ואם אני אקבל רק משכורת שלי, זה לא לחיות. כן.
יפה מאוד, להשפיע. אנחנו לא שם, אנחנו ברדנו בקטע הזה, אנחנו בדרך לשם, ובינתיים אתה, מה זאת אומרת? בינתיים אתה רואה שאתה חוטף מכות, העולם חוטף מכות. אז השאלה, איפה החסדים שהוא מדבר עליהם? אני מחפש אותם.
המכות שאתה עכשיו חוטף, לאט לאט רוצים, מטרתם היא שאתה תתפטר לא מהמכות, אלה מסיבה של המכות. הילד הקטן כל הזמן מקבל מכות מההורים. רוצה להתפטר מהם. לוקח רצועה שנותנים לו מכות ושורף אותה. מקל. שרפת רצועה, אנחנו נעשה לך מכות עם המקל. נו נגיד, לא, לא, אל תיכנס להחזריות של הדוגמה. כן? זהו. הוא שורף את המקל. המקל שרפת, אנחנו נעשה לך לא יודע מה. עוד יותר. עד שהוא מבין שמכות הוא יקבל, ולא יעזור לו כלום, אלה, למה הם נותנים לי מכות? עבור מה? מה לא בסדר בעיניהם? אם הוא מתחיל לחשוב איך לשפר את המעשים שלו כדי לא להגיע למכות, זה כבר דרך התיקון. אתה כל הזמן מתלונן על המכות, כמו אותו ילד העקשן. נכון, מכות מגיעות מהבורא, דרך הסביבה, דרך כל מיני מקרים, מגיעות מכות. אבל תחשוב על הסיבתיות של המכות. אם אנחנו כבר מדברים על זה שיש בטבע כוח עליון, שאין עוד מלבדו, והוא מסובב את הכל, ויש לו מטרה וסיבה ותוכנית, אז תחשוב למה אתה מקבל מכות. זאת אומרת, יש במכות האלו איזושהי סיבה ומטרה. הם לא סתם, לא סתמיות, כמו אולי כל העולם חושב. אם אתה רוצה עכשיו לגלות מה הסיבה של המכות, למה אתה מגלה, אין לי ברירה, בחייך. אלפי שנים, וגם עכשיו, ומכל המקומות, ומכל הצדדים, ומכל העולם, ומכולם, אני סובל, אני נמצא בכל הזמן מכות, מכות, מכות. מה לעשות? יש כאן כוח עליון, שהוא מסדר לי את זה. לא חשוב, אפילו שאני מקלל אותו, אבל כבר מתחיל לחשוב עליו. לבורא לא חשוב שאתה מקלל אותו. זה לא בעיה. הבעיה היא שאתה לא חושב עליו. אם חושב, כבר טוב. כבר טוב. זהו, אז עשה איזשהו טיפול עליך. על ידי המכות, הוא הביא אותך למחשבה. עכשיו אתה מבין. דבר אחד, אם אני מפעיל שכל, אני יכול להתפטר מהמכות. איזה יש קשר בין השכל למכות? פעם ראשונה אתה מתחיל לקשור שתי מערכות. זה לא פשוט. אתה קושר שתי מערכות. זה מערכת של כוונה, וזה מערכת של מעשה. זהו. עכשיו, על ידי הכוונה אתה יכול לתקן את המעשה. לא עזר לך לברוח מהמכות, זה לא המעשה. המעשה החדש זה אחר לגמרי. זה אתה מבין מאיפה מגיעות מכות מהבורא. למה? הוא רוצה שאתה תעשה משהו אחר. לפי מה? לפי מה שכתוב, לפי מה שהוא מראה לך דוגמה על עצמו. זהו. ואז אתה מתחיל להשתנות. כבר אתה הולך לקבל צורה יותר קרובה אליו. כבר אתה חושב עליו ונדבק עליו. כבר אתה לא מצדיק אותו, או כן מצדיק אותו, אבל אתה עושה משהו בהתאם אליו. כבר אתה כבר עושה דרך. זה כמו ילד קטן שאין לו ברירה. הוא צריך להבין למה אבא ואמא נותנים לו מכות, עונש. ואיך, מה הוא יכול לעשות כדי לצאת מזה. זאת אומרת, הם חושבים ככה. אצלם ערכים הם כאלו. ואצלי ערכים הם כאלו. איך אני יכול אולי לנצל אותם על ידי אהבה? הוא רואה אבא ואמא כאלו שאומנם שאוהבים אותו, לא מוותרים. אז מה לעשות? מאין ברירה, מתחיל להשתנות. כמה זמן זה לוקח? זה תלוי עד כמה שאבא ואמא הם בעקביות, עד כמה שהם מרים אהבה, כי בלי אהבה הוא בכלל יכול לברוח מהבית כאילו, כן? עד כמה שהם מרים אהבה, ויחד עם זה במקביל, באותה מידה כמו שאהבה, גם כן דרישה. זה החוק בחינוך. אחד בלי שני לא יכול לעבוד. שהוא יבין שמכות הוא מקבל מהאהבה שלך, ולא משנאה. אז זה יעורר בו בושה. כן.
אנחנו הולכים כולנו בדרך החישנה, לא בעיתו. בעיתו אתה חוטף את הבקות האלה, כמו שאתה עכשיו הגדרת, זה שם, זה נמצא. זאת אומרת, זה אלה שלא עושים כלום. אני מדבר איתך על אלה שעושים בהחישנה. אז למה אני משיך לתת להם מכות? השאלה שלי האם שעושה...
לא, אם אתה מרגיש מכות,
לא,
זה לא נקרא חישנה.
אז מה זה נקרא?
בעיתו.
אגב, בחישנה כבר אין מכות, זהו.
לא, אין, אבל באותו רגע שאתה נמצא בחישנה, אתה לא במכות.
אלא מה? אז מה אתה רואה את הקשיים?
אתה רואה שזה יד המכוונת, שזה, הוא מטפל בך באהבה, החישנה נקרא שאתה לא מזדהה עם האגו שלך, אתה מסתכל עליו מהצד, אלה מזדהה עם יד המכוונת העליונה, שהיא מטפלת בך ומובילה אותך נכון, ורוצה שאתה תכיר את האגו כרע, ואתה תדע לשלוט עליו. זה נקרא החישנה. החישנה נקרא שאני מזדהה עם הבורא. עם מי אתם בשותפה, בשיתופה? עם הבורא זה נקרא החישנה. עם הפרו זה נקרא ביתו. אם אתה תלוי למי אתה בונה את הפתאום ורמסס. הרי מסכנות או יפות? כן.
זאת אומרת, כל נושא ההפצה שלי, אני צריך להביא את האנשים למעשה, להביא אותם לקטע של החישנה, זה מה שאתה מתכוון? במלוא מילה, במלוא מובן המילה, לא, או לא?
לא, אני לא מדבר, לא, 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 זה בכלל לא נכון, שאני יוצא לציבור הרחב,
אז מה אני צריך לעשות?
לתת לו שיטת החינוך האינטגרלי, להביא אותו להכרת התיקון העולם שחייב להיות בימינו, אני לא מדבר אותו בכלל על החישנה ועל ביטה, במובן שאנחנו מדברים, כי אין לו שתי רשויות כאילו, בתוך האדם, רשות הבורא ורשות הנברא, אין באדם, הוא נמצא בבימה קטנה, מקבלת מכות, ואני צריך להסביר לו איך לקבל פחות מכות. באמת, אם הייתי מדבר עליו בצורה גלויה, הייתי אומר כך, אם אתה תהיה קשור עליי, תהיה מסודר. אבל אני לא יכול לקחת להגיד, כאילו, אתה מבין? אבל באמת, לפי צורת המערכת, הוא צריך להיות לא רק תלוי בי, הוא צריך להתקליל בי, כמו ילד שרוצה להיכנס לתוך האימא, כן? כשהוא מרגישה כי טוב, כן? ככה רץ לתוכה, רוצה ככה להיכנס. ממש כך, הקהל צריך להבין שהמקום איפה שהוא נפגש עם הכוח הטוב הוא בנו. כי דרכנו הוא מתקשר לבורא.
אני לא אומר לו שתתה בהחישנה, שאני בא להפצה. רק בא אומר לך, אני בהסווה עושה את זה, כאילו שם אותו על המסלול של החישנה.
אצלו זה נקרא חישנה משלו, נכון.
יפה, ואז בעצם זה בתיקון, בזה אני אתקן פחות מכות לעולם. אני לא הולך להגיד לו את זה, אבל אני שם אותו למסלול הזה.
כן.
זו הכוונה?
כן.
יפה.
אז תצא כבר. בבקשה. כן.
יהושע מאוסטרליה שואל, איך אנחנו עוזרים ל-99 להבין את הסיבה למכות?
להבין סיבה של המכות? אנחנו לא מדברים על הבורא, לא על כוח עליון. אם כבר אנחנו מגיעים לחינוך, זאת אומרת לידע, להשכלה, כן, של חינוך האינטגרלי, שאני שם נותן יסודות, כן, כאילו מלמד, כן, לא מפעיל אותם בסדנאות, אלא מלמד. אז אני מסביר להם מה שכתוב בהמון מקומות על הצורת הטבע, שזה עגול, שזה קשור, שזה אינטגרלי וכו'. ואז עד כמה שאנחנו לא משתווים עם זה. וחוסר השתוות הצורה שלנו עם הטבע, במקום אלוקים אתה אומר טבע, זה מביא לנו כל מיני צרות. אני חייב להיות בגבולות איפה שאני נמצא, מתאים להטבע. בחוץ עכשיו פלוס 40, אני לא יכול שם לחיות. אני כל הזמן נמצא עם המסגן. אני לא יכול לחיות במון נתונים. על פני כדור הארץ יש לנו נתונים מיוחדים, שדווקא על ידם, אנחנו נוצרנו כך, כן? הגיעה התפתחות של דווקא הגוף שלנו. זה הלחצים, קור, חום, לחות, שדות מגנטיות, משיכה, כל מיני דברים, אלף ואחת תנאים. אני חייב להיות באיזשהו טולרנס, באיזה מין התאמה, גבולות ההתאמה, ביני לבין הטבע הסובב. זה החוק של הקיום. לא. עכשיו, בקיום הזה, שאנחנו נמצאים עם הטבע, יש לנו בעיה, בהתאמה, זה נקרא חוק השתוות הצורה, יש לנו בעיה. למה? אנחנו מתחילים לגלות בהטבע שהכל משתנה. בדומם, בצומח, בחי ובבני אדם, שינויים דרסטיים. קודם לא היו כאלו. השינויים האלו, מה סיבתם? אנחנו לא יודעים. אף אחד לא יודע. רק אני רואה שהכל משתנה. ומכל מה שמשתנה, רע לי. חוץ מזה שרע לי, אני לא יכול למצוא לא רק סיבה לזה, אני גם כן רואה שאני לא מסוגל לשלוט על זה. ואז אנחנו הולכים לאבדון. תראה מה שקורה עם אקלים, תראה מה שקורה עם, עם החברה האנושית. כן? אנחנו לא, לא, אנחנו לא מודעים מה קורה לדומם, צומח וחי. אבל אנחנו תלויים בהם, ויש בהם שינויים גדולים מאוד, לא פחות מה שאצלנו. רק אנחנו לא כל כך שמים לב עליהם. אבל גם בדומם, גם בצומח וגם בחי יש שינויים אדירים לרעה, זאת אומרת, שינויים. שינוי זה כבר לא טוב, כי אני בנוי, אני התפתחתי בתהליך אבולוציוני. אני התפתחתי למצב שאני יכול לחיות מכאן עד כאן. כן? ממינוס או מפלוס 15 עד פלוס 25 מעלות. מלחץ 760 מילימטר, כן, של העמוד הכספית, איך קוראים לזה בעברית, כן? זהו, אז,
מיליבר.
מיליבר, כן. מכאן ועד כאן, בכל דבר יש לי פלוס מינוס קצת, ובו אני חי. קצת יותר לקצוות מרגיש לא טוב, באמצע זה קומפורטי. וזהו. ופתאום משתנים דברים. אז זה, ועד כדי כך שאנחנו רואים, גם צומח וגם חי, הם כבר מגיעים לנעלמים, אומרים כל יום יש לך מאות אפילו סוגי צמחים וחיות שנעלמים. לא יודע, כל יום? אבל ככה, זה הם, ככה הם כותבים. נבין? זאת אומרת, לא לחשוב שזה רק בן אדם. זה ממש גם בטבע כולו. עכשיו השאלה, האם אני יכול להשפיע על זה, על משהו? בדבר הכללי, על דבר הכללי, על איזון שלי עם, 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 עם הכדור הארץ, יכול או לא. אומרים, בצורה פיזית, לא. פחות תשרוף שם פחם, תעשה משהו ככה, תעשה ככה, זה הכל. אתה לא יכול לעשות. למה? כי אתה רואה ששום החלטה לא עוברת. לא מתקיימת. למה? כי הבן אדם הוא בעצם לא נותן לזה שיתקיים. אז אנחנו צריכים לתקן את האדם, וכך אנחנו מגיעים להסבר שאין שום אפשרות לנצל מהסוף, מהסיום של כל הניסיון הזה לעשות חיים על פני כדור הארץ. אין? אם אנחנו רוצים שזה לא יהיה הסוף, ואפילו סוף בדורנו, או בדור של הילדים, או נכדים מקסימום שלנו, אז אנחנו חייבים לחפש איך אנחנו מתקנים את הטבע האדם. ומטבע האדם מה אנחנו יכולים לעשות? היינו יכולים לעשות כל טוב בעולם, אם היינו בהסכמה הדדית. אז אנחנו צריכים להביא את האדם להסכמה הדדית. איך אפשר? על ידי מכות רצח, יכול להיות שכן. נחכה שזה יקרה, או אולי ינסה משהו אחר. וכאן אנחנו אומרים, לפני מכות רצח, בוא אנחנו ננסה לעשות את זה בצורה פשוטה. נתחיל להתחבר בינינו. נתחיל לנסות. ולראות שיש בזה יכולת, אפשרות לשפר את עצמנו. זה הכל. אני לא מבין איך, למה זה קשה. דיברנו אלף פעם. נו.
שואל שהוא ג'ון משיקגו, מה עוצר את האדם מלראות את הסיבה למכות במקום את האמצעים שדרכם הוא מקבל את המכות? מה מונע באיתנו לראות את זה?
אם אני קיבלתי משהו במקרה, איזה מכה פה, מכה שם, מכה פה, מכה שם, אני לא שם לב על כלום, רק איך לברוח מהם. שאני מקבל מכות מאותו דבר בצורה שיטתית, השיטתיות של המכות מזמינה בי שיטה. שאני רואה שיש בהם שיטה. אני מקבל מהמכות האלו שהם באות ושולטות עליי. אני מקבל מהם חוץ מהרגשת הצער, את השיטה שלהם, רשת, סיבתיות, תוצאה, בתוך מכה, זה לא סתם מכה. רק תבין, אני עכשיו נותן לך מכה, אתה מקבל את זה, אתה קשור עליי, שאני נתתי לך מכה, למה נתתי לך מכה, איזה מכה קיבלת, אולי לאיזה תוצאה אני רוצה להגיע, איך אתה מתייחס אליי, מצד הגוף שלך, איך אתה יכול להתייחס אליי מצד הכוונות, מחשבות, מטרה וכן הלאה. במכה עצמה אני מעביר לך קשר עם המערכת שלי. למה מכה? נו, איזושהי צרה, כי אחרת אתה לא תפתח את עצמך, אחרת אני לא יכול להתקלל איתך בקשר. לא יכול להיות לי קשר, להיות קשר איתך בלי שתרגיש צער. בלי שתרגיש צער אתה לא תגיב עליי. לכן הדברים האלה הם מגיעים בצורה כזאת. אבל אל תחשוב שזה סתם מכה שאתה מתקבץ מזה וזהו. לא. אתה דווקא מתפתח מזה אחר כך. אין לך ברירה. אתה רוצה להתפטר מהמכות. אז אתה מתחיל לקבל את המערכת שיש בתוך המכה. אז אתה מתחיל לקבל רגש שלי, שכל שלי, כוונות שלי, הבנה, אתה מתחיל להתקשר אליי. פתאום התחתון שקיבל מכה רוצה להתקשר לעליון, אין לו ברירה. יכול להיות שזה לא מכה, אם אתה רואה שאני גדול. שאני בא אליך וככה לא רוצה לשלוט עליך. אתה רוצה להכיר אותי, אתה רוצה להתקרב אליי, אתה מפחד. כן? אתה כבר, אני כבר, איך אני עוד אתייחס אליך אם אתה אגואיסט? אם יש לך רצון לקבל. אני, לרצון לקבל אני לא יכול להיכנס אלה או עם המתנה או עם החיסרון. תראה, כמה קשה לנו לקלוט את הדברים. שאין בהם... כן, לזין.
אבל המשבר הגדול, נגיד, שמתקרב, זה דבר חד פעמי. איך בו שיטתיות להרגיש?
משבר חד פעמי? משבר הוא חד פעמי, אבל הוא בלתי נגמר. הוא מעכשיו עד גמר התיקון.
אז מה יהיה שיטתיות בו? מה שיטתיות של המכות? לא מובן.
משבר כולל בתוכו מכות, מכות, מכות נמרצות, קטנות מאוד, כדי ללמד אותך בכל מיני צורות מהי המערכת שאתה צריך לגלות, להתקלל עמה. שאני עכשיו בא אליך ונותן לך סתם מכה והולך. מה?
זה לא פועל.
לא פועל?
עם כמה פעמים?
אז אין לך שכל. אז אין לך שכל. אתה לא מפעיל. אתה לא מפעיל שכל. כי אפילו אם הייתי מקבל מכת חשמל קטנה, הייתי חושב מאיפה, למה, מה, להיזהר משם, לא לבוא, מישהו ישיר את זה או בשביל מה ולמה... זה היה פותח בי מערכת שלמה של החשיבה, של הבירור. מה אתה אומר? זה כלום. כלום זה לא יכול להיות, אפילו דומם. אפילו בו יש רשימו, משהו נשרף בו, משהו נעשה בו. בכל שכן, בחיים, במדבר. אם אתה אומר כלום, זה באמת לא מובן. איך אתה לא לומד בכלל מהמכות, אז תנו לך יותר, אז יותר, יותר. עד ש... אבל למה זה לא בבת אחד, תשאל. שיתנו לי מכה אחת גדולה בבת אחד. זה לא... אי אפשר לבנות ככה מערכת. בך. מערכת חשיבה, הכרה, הבנה, תגובה. אי אפשר. רק על ידי מכות קטנות, נמרצות, בצורה שכל פעם מתגלה עליון יותר ויותר ויותר. אז אתה מגלה את עצמך פחות טוב, פחות טוב, פחות טוב. זה מה שאנחנו עכשיו מגלה בעולם. מה זה העולם שנעשה יותר גרוע בכל הרבדים שלו? זה גילוי הבורא. בכלים הלא מוכנים לזה. כן.
אתה בא ואומר שהמכות בעצם צריכות להביא אותך להבין מאיפה באים המכות. כלומר, אתה צריך להשתנות ביחס שלך, בהתנהגות שלך, בכוונות שלך. אבל אני לא יכול לשנות את עצמי, זה רק הוא יכול לשנות את עצמי.
אז מכות יבואו למצב כזה שאתה תכיר שיש כאן גם כן מי שמביא לך מכות. ולמה? כדי שאתה תפנה עליו. ואתה תתחיל לפנות עליו שיקח את המכות, והוא ילמד אותך על מכות הבאות, כבר יותר איכותיות, שלא כדאי לבקש שמכות יעברו, שצללים יעברו מהעולם, שצל יעבור מהעולם. אלה בצלוח עמדתי, אין? איך, והרגשתי מתוק דווקא בצל. זאת אומרת שיהיו מכות, אבל מכות שיהיו על האגו שלי, שיבדל ממני, שנבדל ממני, ואני אהיה דבוק אליך. נדפוק אותו יחד.
זאת אומרת, זה עניין של תפילה נכונה, כוונה נכונה.
כן, מכה נכונה. טוב.
יש עוד שאלה אחת.
כן.
מה בין להגיע לשער דמעות לאנה בכוח, בפנייה?
אני לא יודע להגיד את זה. פירושים ככה, לתת על התורה. שער הדמעות זה כמו שאנחנו למדנו הרבה פעמים בזוהר, אבל זה אפשר להגיד שזה יש בכל, בכל מצב, בכל מדרגה. לפעמים כל אדם ואדם בוכה, גם מבפנים, גם בדמעות מבחוץ. אם זה באגו, זה דמעות מזה ש... למה אני לא משיג, לא מקבל מה שאני רוצה? כמו ילד קטן, ככה האדם הגדול, אותם הדמעות. כן? מגיע לי, למה אני לא מקבל? או למה קיבלתי מכה ולא מגיע לי? גם מצד הזה, גם מצד הזה דמעות. מה שאם כן, שאר הדמעות, שאנחנו כבר באים למצב שאני בוכה למה אני לא מסוגל להשפיע לבורא. אשר רק זה אני רוצה, ולזה אין לי שום יכולת להגיע. ואז אני בוכה. זאת אומרת, כל דבר בעולם אני מסוגל לעשות, רק זה לא. אני לא... זה דמעות לא מתוך... זה דמעות על התכונה שלא קיימת באדם. נו, אין מילים. לא לכל דבר. קדימה.
177. מי לנו בעולם גדול מאברהם שעשה חסד לכל הבריות? ביום שעשה משתה כתוב, ויגדל הילד ויגמל, ויעס אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. עשה אברהם משתה וקרא לכל גדולי הדור לאותה הסעודה, ובכל סעודה של שמחה הולך ורואה אותו המסתין, אם האדם ההוא הקדים לעשות חסד עם העניים. ואם יש עניים בבית, המסתין נפרד מאותו הבית ואינו נכנס שם. ואם לא, המסתין נכנס שם ורואה העירוב של השמחה בלא עניים ובלי שיקדים חסד לעניים, עולה למעלה ומסתין עליו.
מעניין, אה? אם יש עניים, הכל בסדר. אם אין עניים, לא בסדר. כן? זאת אומרת, כדאי להחזיק לידינו עניים. כן? אז אף מסתין לא נכנס הביתה. נו, זה ברור לנו, כן? מי מפרש? מי רוצה לפרש? אתה? נו, בוא נראה אותך.
אלו העניים בהשפעה, עניים ברצון להשפיע.
מי?
אותם עניים שאתה מדבר עליו. מה שמוזכר פה, עניים האלה שהוא מדבר עליהם.
אתם מצליחים להחזיק כאלה עניים בבית.
לא צריך להחזיק עניים כאלה בבית. צריך להבין קודם כל שאתה עני בקטע של זה. זאת אומרת, אתה בעצמך...
זאת אומרת, שהעניים זה תכונות שבאדם...
תכונות שבאדם בי.
שהם נמצאים בחיסרון.
בדיוק.
בחיסרון להשפיע, בחיסרון להידבק, לדעת. ואז ודאי שאין מקטרגים. כן? לא. וברגע שאתה מרגיש שאתה משהו שווה, או שלא חסר לך כלום, גליזר שומע, כן? שלא חסר לך כלום, אז כבר המקטרג נמצא סביב הבית. ומסוגל כבר... אולי לפרוץ בפנים. זאת אומרת, לתוך האדם. הלאה?
178. אברהם, כיוון שהזמין את גדולי הדור, ירד המסתין ועמד על הפתח, כאין אני. ולא היה מי שיביט עליו. אברהם היה משמש את המלכים והשרים. שרה הניקה הבנים מכולם, משום שלא היו מאמינים כאשר ילדה, אלא אמרו, שיצחק הוא אסופי, שמהשוק הביאו אותו. משום זה הביאו את בניהם עמהם, ושרה לקחה אותם והניקה אותם לפניהם. כמו שכתוב, מי מילא לאברהם, הניקה בנים שרה.
טוב, זה לפרש לא פשוט.
והיה צריך לומר, הניקה בן שרה. אלא בנים ודאי, בניהם של כל האורחים. ואותו המסתין עמד בפתח, אמרה שרה, צחוק עשה לי אלוקים. מיד עלה המסתין לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבון העולם, אתה אמרת, אברהם אוהבי. הנה עשה סעודה, ולא נתן לך מאומה, ולא לעניים, ולא יקריב לפניך אפילו יונה אחת. ועוד, הנה שרה אומרת שצחקת בה. יש להבין זה. הרי אברהם שהצטיין בעיקר בהכנסת אורחים ובחסד, וכל ימיו היה עומד בפרשת דרכים להזמין אורחים, ואיך אפשר שיהיה נכשל בדבר זה שלא לתת צדקה לעניים? ועוד, למה התריח עצמו המקטרג להתחפש כמו עני, שאין דרכו בזה לגבי אחרים. אמנם כאן אינו כפשוטו, ויש בזה סוד גדול שאינו נוהג אלא בקדושים עליונים. כי מטרם גמר התיקון אי אפשר להעביר הסיטרה אחרה לגמרי, ואפילו הצדיקים והקדושים העליונים, וכמה שהצדיק נזהר לעשות המצווה בטהרה, נשאר עוד כוח לסיטרא אחרא לקטרג עליו ולהראות מקום חיסרון במצווה. ולפיכך, הכין השם בשביל הצדיקים אופן אחר להכניע ולסתום פה המקטרג.
אתם לא רואים שם שמעון, סליחה, בסטובולם? אה? היה, כן?
רואים אותו בצד שמאל.
אה, בסדר. שמעון, אתה צריך לכתוב לי האם יש שם וי-פיי בחדרים. זהו, תמשיך.
והוא לתת חלק מועט מהקדושה אל המקטרג הזה שנשאר, שבגלל זה נסתם פיו של המקטרג, ואינו רוצה לקטרג עליו כדי שלא יובד חלקו מהקדושה שיש לו מאותה המצווה. שזה עניין השערה שאנו נותנים בתפילין, והשעיר המשתלח ופרה אדומה. ונאמר, ירד המסתין ועמד על הפתח כאין עני, ולא היה מי שיביט עליו, כי את כל העניים ודאי שהאכיל אותם אברהם מסעודתו כדרכו בהכנסת אורחים תמיד. רק אותו המסטין שאינו מועיל שום טהרה להעבירו, זולת להנות אותו מעט מהקדושה, כי הוא היה כאן בבחינת העני, כי רצה לקבל חלקו מהקדושה. אבל אברהם לא רצה להנות להסית רחרה אף משהו מהקדושה, אלא שרצה להכניעו בכוחו ולדחותו לגמרי. ולפיכך, עלה המסטין וכתרג, ולכן ירד המסטין ועמד על הפתח כעין עני, שלא היה עני ממש, אלא מדובר במקטרג, שהתחפש כמו עני, וטבע להנות אותו מסעודתו של אברהם. אבל אברהם הרגיש בו שהוא מסית רעכרה, ועל כן לא רצה לתת לו כלום, אפילו יונה אחת. ויש בזה רמז נכבד, כי בסדר הקורבנות באים רק שני בני יונה, כנגד שתי נקודות הכלולות יחד במלכות הממותקת במידת הרחמים. שיש בה דין ורחמים יחד, והדין שבה גנוז ונסתר, והרחמים שבה נמצאים בגילוי. כאילולי המיתוק הזה לא היה העולם יכול להתקיים. על כן, אין להקריב אלא רק שני בני יונה, שיונה אחת זה רמז ליונה, ששלח נוח מהתיבה ולא יספה שוב אליו עוד. כי יונה אחת רומזת למידת הדין שבמלכות, בלי מיתוק במידת הרחמים, וכיוון שנוח לא יכול לתקן בשום תיקון, על כן כתוב לא יספה לשוב אליו עוד. וכבר התבאר עניין המקטרג שטבח חלקו מסעודתו של אברהם ביום היגמל את בנו, שזה תיקון חיסרון אשר אי אפשר לתקנו מטרם גמר התיקון בדרך אחרת, והוא מידת הדין שבמלכות, שאין העולם יכול להתקיים בה, והיא צריכה להיות נסתרת, שהיא כמו היונה שלא יספה לשוב אל נוח. אמנם אברהם היה יכול לתקנה, והיה מוטל עליו לתקנה, בדרך שייתן משהו למקטרג לסתום את פיו. וכיוון שלא נתן למקטרג כלום, לכן עלה וכתרג. ולכן אמר המקטרג, שלא נותן לך מאומה ולא לעניים, כי כתרג שבכל סעודתו זו לא תיקן כלום למידת הדין שבמלכות, הנקראת עני, שאין לה מעצמה מאומה, והיא אמנם חלק של הקדוש ברוך הוא. כי היא עצם המלכות, נוקווה דזרנפין, שהוא הקדוש ברוך הוא, שהרי לא המתיק אותה במידת הרחמים, אלא לצורך קיום העולם. ועל כן, המוחין הנמשכים על ידי מידת הדין, נבחנים כמו חלק של בני העולם, שעל ידי זה יתקנו גם עצם המלכות, שהיא חלק של הקדוש ברוך הוא לבדו. וכיוון שעל ידי הנס הגדול שהניקה בנים שרה, המשיך אברהם כל המוחין שבמידת הדין, במידת הרחמים, כבר הייתה אפשרות בידו לתקן גם בחינת העני שבמלכות, שהיא חלק של הקדוש ברוך הוא. לכן כתרג שלא נתן לך מאומה חלקו של הקדוש ברוך הוא, ולא לעני חלקה של עצם המלכות, שהיא בעניות, שאין בני העולם יכולים לתקן בה, ולא יקריב לפניך אפילו יונה אחת, היונה שנוח לא היה יכול לתקן אותה. ועוד, הנה שרה אומרת שצחקת בה, כי שרה הבינה במידת הרחמים, המאירה במלכות, ובאמירתה צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי, המשיכה בזה אור שלם ומיתוק גדול מאוד, עד שלא נראה עוד כל חיסרון בעצם מידת המלכות. ונעשה חשש גדול שמא לא תישאר מחמת זה שום תשומת לב לתקן את עצם המלכות. והוא דומה לכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. כלומר, שלא ירגיש עוד בעצמו שום חיסרון ולא יהיה מוכרח לתקן את הפגם שבעץ הדעת.
שאלות? כן, משהו.
הוא אומר כאן שזה עניין השערה שאנו נותנים בתפילין. וגם מקודם זה היה שדיברו על הנגל וסר וכל מיני דברים. ראו שבשם טוב החדיר בתוך המון עם להזדקך בתוך המצוות מהקבלה. מה זאת אומרת? בעצם בן אדם שמתקדם בדרך לקחת כאלה סגולות?
אין לנו עכשיו זמן, אבל אני אגיד בקיצור. מה אז נעשה? לאלו אנשים שהיו עם נקודות שבלב, בעל שם טוב פתח חדר. מקום איפה שהם היו יכולים לבוא וללמוד. ומה שלימד אותם, לימד אותם את השיטה שלו, שיטת הקבלה, חוכמת הקבלה. זה תשאל היום את החסידים, מה זה שיטת בעל שם טוב? חמישה עולמות וכל מיני דברים, הם יודעים פחות או יותר ככה, שמות לפחות יודעים, שכך זה כתוב על כל מיני דברים. בשפה כבר השתנתה השפה מאז, אבל בעצם לימד אותם שיש כוח עליון, בצורה כזאת משפיע עלינו, דורש מאיתנו, עבודת השם וכן הלאה. מה שאם כן לעמך, שלא שאלו על ההשגחה, על ההנהגה, שלא היה להם עניין להתקרב לבורא, נתן להם כל מיני תוספות בחיים, טעמים בחיים, שזה חסידות. חסידות, מה, כל מיני דברים לעשות בידיים, ברגליים, את הגרטל, את הלבוש מיוחד, את כל מיני מעשים מיוחדים, התנהגות מיוחדת, שמתוך זה יש רמז לפעולות רוחניות שישאלו או יבינו או שילמדו אותם. בשבת מלבישים שתי לבושים. למה? עושים כך וכך, נגיד, אצלנו ככה ואצלנו ככה. לא, זה כך שמקובל בחסידות. אני זוכר, הלכנו עם הרבש פעם לבקר את התלמיד שלו שהיה חולה, אברהם אשכנזי. אז היה תלמיד, ככה. אבל היה הרבה שנים עם בעל הסולם. אז הוא אמר, אצלנו בסלונים, סלונים, יש שלושה דברים. זה שבת, תפילה ואהבת חברים. כאילו אין באף מקום אצלנו, כן. זאת אומרת, האדם מרגיש שאם הוא מחזיק בזה, מובטח לו הכל. זה בעל שם טוב רוצה לתת לעמך כדי לחזק אותם. והצליח לתקופה. ונעבור אנחנו לתקופה החדשה, זה שלב הבא, נו.
אז נשיר ביחד שיר.
כדי שירגישו את עצמם מאושרים אך הטוב והעונג אינם מורגשים כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים בשורש למעלה אין קבלה לכן באדם מורגשת בושה וזו הסיבה שנוצרה הסתרה כדי לפתח בליבנו יראה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה אנחנו נתאספנו כאן לתת
בושה אחת החברה לבטל את עצמנו להיכנס בסביבה ובכך להשיג השתוות הצורה וגם אם הדרך היא עוד ארוכה אך יש בכוחנו לתת יגיעה להגדיל את הרצון להגדיל כוונה עד שבינינו תשרה השכינה